אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, מחצית שנה ויום אחר היום ההוא, השביעי של החודש העשירי במניין הלועזי, שעומד טוב טוב בתודעתנו ויכווין גם במובנים מסוימים את השיחה שלנו היום. אנחנו כאמור יוצאים מראשיתו של חודש אפריל, זה גם המעבר מתוך כפתת אדר ב' לאלף ניסן, ראש חודש ניסן, החודש שהוא חודש של תיקון, של ישועה, גאולה, חירות בתודעה הישראלית, והלוואי שהוא יהיה כזה. אבל אפריל, שעליו כתב המשורר שהוא האחזר בחודשים, אפריל הוא האחזר בחודשים, זה אחת השורות המפורסמות בתולדות השירה העולמית, זו שורה של T.S. אליוט, המשורר האמריקני, ואנחנו הולכים לדבר היום על המלחמה האמריקנית, מפני שבעצם נחזור אחורה לחודש אפריל של 1917, אז ארצות הברית של אמריקה נכנסה לתוך המלחמה הגדולה. אגב, כשאמרתי שטי.אס. אליוט היה אמריקאי, הוא היה אנגלי-אמריקאי, מפני שהוא נולד בארצות הברית, סיים את חייו באנגליה, והעדיף לראות בעצמו אנגלי, מפני ש אמריקה זו זהות שהיא בסימן שאלה בעיני רבים. גם האמריקאים, עם גאוות היחידה האמריקנית האדירה שיש להם, מחד, הם כל הזמן מפקפקים באמריקניות הזו מאידך, ואינם בטוחים מה התפקיד האמריקני, ואיך לספר לעצמם את הסיפור האמריקני. האם כסיפור הירואי, האם כסיפור קרימינלי, אפילו אפשר לתאר זאת. ואנחנו ניגע בזה במסע שלנו, מפני שכאמור, ראשית חודש אפריל ב-1917, זה הזמן שבו ארצות הברית של אמריקה נכנסה למלחמת העולם הראשונה, הכריזה. הקונגרס מכריז, הוא מקבל את המלצתו של הנשיא וודרו וילסון, הוא מכריז על כניסה למלחמה שמתרחשת כבר מאז שילי 1914 באירופה. עכשיו האמריקאים נכנסים, והכניסה הזאת של האמריקנים אל המערכה היא משמעותית מאוד. למעשה היא תוביל בסופו של דבר, לא זמן רב מאוד לאחר מכן, בשנה שאחרי זה ב-1918, לסוף המלחמה. לדבר בזמן הזה על מלחמת העולם הראשונה, זה מעניין מכמה סיבות. קודם כל, ביולי הקרוב יציין העולם 110 שנים למלחמת העולם הראשונה, היא החלה כאמור ב-1914 ואנחנו ב-2024. אבל יותר מזה, כל מה שמתרחש, כבר מאז החלה המלחמה באירופה, בין אוקראינה לרוסיה, ובמחצית השנה מאז החלה המלחמה שלנו כאן, שהיא לא רק המלחמה בשטח הזה, אלא היא למעשה מלחמה עם איראן ושלוחותיה, נדמה ששוב העולם שואל את עצמו שאלות על מלחמת עולם, על מלחמה גלובלית, על הכוחות הגדולים המשחקים, לוקחים תפקיד במשחק הגורלי על הבמה הבינלאומית, משחק שהוא לחיים ולמוות, כמובן. ולכן, מעניין מאוד, אני חושב, להסתכל על הרגע הזה, שבו ארצות הברית של אמריקה מחליטה שהיא בעצם מכניסה את עצמה למרחץ הדמים הנורא, שכל כך הרבה חיילים, אתה רואה קרב אחרי קרב, שמאות אלפי חיילים מקפדים את חייהם, או נפצעים. מרחץ הדמים הנורא מתרחש באירופה, שנתון באיזשהו דשדוש אדיר. זו לא מלחמה נאה, זו מלחמה עומדת, הכוחות עומדים. באותן שוחות מפורסמות שהרבתי לדבר עליהן בעבר באש זרה, ואינם מצליחים לפרוץ, אינם מצליחים להכריע, והאמריקאים מחליטים להכניס את עצמם לתוך זה. עכשיו, הדבר המרתק שצריך להתחיל ממנו, שיחה על המעורבות האמריקנית במלחמת העולם הראשונה, שלמעשה מעצבת תפיסה אמריקנית, מדיניות אמריקנית, שמרחפת בחלל האוויר עד היום. כל השנים שחלפו מאז 1917, והדברים עדיין עומדים בחלל האוויר, עדיין משפיעים, מעצבים, עדיין מתווכחים איתם מן הצד השני. אבל הדבר המרתק הראשון שצריך לומר, הוא שההחלטה הזאת לצאת למלחמה, מתרחשת חודשים ספורים, פחות ממחצית השנה למעשה, כמחצית השנה, פחות מזה, מאז שוודרו ווילסון נבחר לקדנציה השנייה שלו כנשיא ארצות הברית, וודרו ווילסון מן המפלגה הדמוקרטית, דמות מרתקת בפני עצמה, עורך דין שנעשה למרצה באוניברסיטה והופך להיות אחד המרצים המבוקשים ביותר באקדמיה האמריקנית, נעשה לנשיא אוניברסיטת פרינסטון, אחת האוניברסיטאות החשובות בארצות הברית של אמריקה, כלומר זה אינטלקטואל שמגיע אל הנשיאות, ומראשיתו הוא מציג את עצמו כמי שאפשר להגדיר אותו כפוליטיקאי של אמריקה קודמת לכל. כלומר, המטרה שלי היא לדאוג לכלכלה האמריקנית, לביטחון האמריקני, ולא להתעסק בנושאים בינלאומיים. ומתוך זה נגזרת גישה בדלנית. הוא היה פוליטיקאי בדלן. באופן מובהק, אפשר לראות את זה בנאומים שלו, ארצות הברית לא צריכה להתערב במלחמות מחוץ עליי, לא צריכה להתערב בנעשה באירופה, היא צריכה להתעסק בענייניה שלה. בזה הוא בעצם מגשים את מילותיו של נשיא ארצות הברית הראשון, ג'ורג' וושינגטון בכבודו ובעצמו, שנתן עצה טובה, שאם ארצות הברית רוצה לשכון לבטח, היא צריכה להתערב כמה שפחות. בכל התחכים של הפוליטיקה האירופית שרגילה כל כך למלחמות, לבריתות, שמור את עצמך מחוץ לזאת. את זה אמר וושינגטון. מן הצד השני, אמריקה של וושינגטון, מראשיתה, כבר ממלחמת האזרחים, מתערבבת בפוליטיקה הבינלאומית. היא נלחמת מול אנגליה, היא מפתחת קשרים עם צרפת. זאת אומרת, אתה יכול לרצות לשבת לך ביבשת הרחוקה ולומר, אני מתעסק בענייניי, אבל זה לא עד כדי כך פשוט. זה לא עד כדי כך פשוט, מפני שארצות הברית של אמריקה נשענת תרבותית, כלכלית, אפילו אם תרצו רוחנית, כן? יש הרבה מאוד, זה אמנם לא העיקר, אבל יש קתולים באמריקה שמסתכלים כל הזמן על היבשת שבה יושב האפיפיור, וגם הפרוטסטנטים שבאו לארצות הברית של אמריקה, וזה הסיפור האמריקני המרכזי, כי הם לא רוצים איזו סמכות דתית, לא מלך ולא אפיפיור, עדיין היסודות של המחשבה הדתית שלהם נמצאים אי שם באירופה. אבל וודרו ווילסון אומר, אני לא אערב את אמריקה במלחמה, בנאום ההשבעה הראשון שלו, כשהוא נבחר לראשונה לנשיא ב-1912. הוא אומר שהוא מקווה מאוד שהוא יוכל להגדיר את הכהונה שלו כנשיא על ידי עיסוק בנושאים פנימיים, כלכליים, חברתיים בארצות הברית של אמריקה, וזאת תהיה אירוניה מאוד גדולה אם בסופו של דבר הוא יחלה את זמנו על עניינים בינלאומיים. והאירוניה הזאת אכן התגשמה. אבל אפילו בבחירות של 1916, שבהן הוא נבחר לכהונה שנייה, כמה חודשים לפני שהוא יוציא את אמריקה למלחמה, מה הסיסמה שאימה הוא רץ לבחירות? War in Europe, peace in America. באירופה יש מלחמה, באמריקה יש שלום. הצביע ווילסון. זו סיסמה אחת. סיסמה אחרת. He kept us out of war. כי מאז תחילת המלחמה ב-1914, הוא עושה הכל כדי שאמריקה לא תתערב, בוודאי לא באופן ישיר, אבל הוא ניסה למנוע גם באופן עקיף, כלכלי, לבחור באיזשהו צד. הנה, וודרו ווילסון הוא מי ששמר אותנו מחוץ למלחמה. לכן תצביעו לו. Use, המועמד שהיה לפני כן שופט בית המשפט העליון האמריקני, של המפלגה האחרת, מועמד המפלגה הרפובליקנית, שזוכה ב-46% מהקולות, אלו היו בחירות צמודות. הוא מייצג את העמדה האחרת. הוא אומר שהוא לא סס אלי קרב, אבל ארצות הברית מוכרחה להיות מוכנה לאפשרות של כניסה למלחמה. ווילסון הוא זה שמציג את עצמו כמועמד השלום. The peace candidate. מועמד השלום. והוא ישמור על השלום, הוא ישמור על ארצות הברית ניטרלית, ולא ישלח אותה למלחמות רחוקות באירופה ולא את חייליה. ומה קורה בסופו של דבר? ההפך הגמור, בתמיכה אדירה של כל העם האמריקני. כלומר, זה לא רק ווילסון שהופך את אורו. הוא הבטיח שהוא לא יתערב במלחמה וניצח בעקבות זאת את הבחירות, והוא יוצא למלחמה והאמריקנים תומכים בו. ללמדך שהבטחות בחירות, גם אם ייתכן שהן הבטחות בחירות שנאמרו מתוך כנות, הן לא יכולות לעמוד מול מבחן המציאות, כי המציאות היא השתנות מתמדת. כל קונספציה לגביה, מעצם היותה קונספציה, יש בה איזשהו שורש פנימי של ריקבון. ואתה רואה את זה בדיוק כאן. אתם יכולים לחפש את כל הכרזות שנשתמרו מאותה מערכת בחירות של 1916, לפני 108 שנים. אתה תמצא את הסיכות שכתוב עליהם מקפט אסאוט אוף וור. כל מיני סוגים של דרכים להראות כמה ווילסון לא יערב אותנו במלחמה. וווילסון מערב את ארצות הברית במלחמה. ההפכפכות הזאת היא בדיוק ההיסטוריה האנושית. הנשיא ווילסון, שבאפריל, ראשית אפריל 1917, מכניס את ארצות הברית למלחמת העולם השנייה, בתמיכה נלהבת אפילו יותר ממה שהוא נלהב להיכנס למלחמה של הקונגרס. כלומר, יש כאן איזושהי הבנה כוללת, איזשהו קונצנזוס שארצות הברית חייבת ללכת למלחמה. מדוע? זו הצטרפות של כמה סיבות. וההצטרפות של הסיבות היא דבר מה מעניין, כי כל היסטוריון ישים את הדגש על דבר מה אחר. אבל הדבר המקובל לומר הוא קודם כל העובדה שהגרמנים הם מי שעומדים מאחורי הטבעות של ספינות אמריקניות. הגרמנים, היה להם נשק אחד משוכלל מאוד, שהוא היה גאוותם, ערב מלחמת העולם הראשונה, נשק חדיש מאוד. וילהלם, הקיסר הגרמני באותו הזמן, הוא הוקסם מן הנשק הזה, והגרמנים תלו בו תקוות גדולות, והוא הוכיח את עצמו. הצוללות הגרמניות הטביעו כלי שיט של הצד השני, של ההסכמה המשולשת של רוסיה, אנגליה וצרפת, והגרמנים יצאו מנקודת הנחה שהם, כל ספינה שמתכוונת להגיע לאנגליה, יטביעו. וכך הם באים לידי זה שהם מטביעים ספינת נוסעים. לא הייתה ספינת נוסעים, לא ספינת מסחר, בוודאי לא ספינה צבאית, אלא הלוסיטניה. זו הייתה ספינת נוסעים שבעצם היושבים בה היו אמריקנים, הזהות של הספינה הזאת, זו הייתה ספינה ש... הזהות של האמריקנית, הרישום שלה הוא בריטי, יש פה איזו שאלה, כיצד אתה מקטלג אותה, אבל יושביה היו אזרחים אמריקנים, ספינה שיצאה מארצות הברית לאנגליה, והסוללת גרמנית מפציצה אותה. וכל יושביה, ומדובר פה במאות נוסעים, ויש אמרו אלפי נוסעים שעליה, אזרחים שטובעים בים. אז כאן יש מאורע, כבר ב-1915, עוד לפני הבחירות שבהם ווילסון אומר שהוא לא ייכנס למלחמה, יש מאורע שבמסגרתו הגרמנים תוקפים למעשה, גורמים למותם של אמריקנים. אז כאן כבר הרצון הזה בניטרליות מתחיל להתערער, ובגלל זה במערכת הבחירות היו שתי עמדות. העמדה הניטרלית של הנשיא המכהן ווילסון, שרוצה קדנציה שנייה. והאופוזיציה הרפובליקנית שלו אומרת, אנחנו לא יכולים להיות כל כך בטוחים בניטרליות שלנו, כשיורים על ספינותינו. המדיניות הזאת של ירי על ספינות, בראשית 1917 אפילו תורחב על ידי הגרמנים לאמירה כוללת, שהם מנהלים מלחמה ימית, כל ספינה שתתקרב, גם אמריקנית במובהק, לכיוון בריטניה, אנחנו יורים בה מפני שאנחנו מטילים מצור ימי, אנחנו רוצים לשלוט בים. ובנתיבים אל אנגליה. ובעצם זו אמירה לאמריקאים, אם אתם לא רוצים להיפגע, תישארו הרחק. ולזאת ווילסון, לזאת האמריקנים לא רוצים להישמע. צריך לומר שעוד קודם לכן, אמריקה החלה לתמוך כלכלית בבריטניה במהלך המלחמה. בתחילה היא לא רצתה לתמוך באף אחד בכלל. היא רצתה להישאר ניטרלית לחלוטין. מדוע היא מתחילה לתמוך בבריטניה? זה לא היה רצון לתמוך במלחמתית, אלא זה סיפור כלכלי. לכל מלחמה יש גם צד כלכלי. וכל מי שנמצא היום, למשל בצבא ההגנה לישראל, יודע שיש מושג כזה של כלכלת פגזים במהלך מלחמה. איפה אתה משתמש בפגזים היקרים ביותר? איפה לא אתה חושב? כי המלחמה יושבת על כלכלה, ומצב כלכלי של מדינה אחת משפיע על השותפות שלה לסחר. וכך הדומינו הזה מתנהל. וכאשר בריטניה מוצאת את עצמה בקשיים כלכליים, וקשרי המסחר באותו זמן בראשית המאה ה-20 של ארצות הברית, עם בריטניה, גם עם צרפת, היו יותר חזקים מקשרי המסחר עם גרמניה. אז הנה בעצם ארצות הברית מבינה שאם הכוחות הללו, האנגלים והצרפתים, לא יוכלו לקנות ממנה יותר, אז הכלכלה שלה תיפגע. אז בסופו של דבר היא מוצאת את עצמה מסיבות כלכליות ארצות הברית גם בצד הזה. וצריך לומר שממילא זה קשור לקשר התרבותי העמוק. ארצות הברית, אני כבר הזכרתי את זה, היו קשרים עם צרפת מראשיתה, צרפת סייעה למול האנגלים, ואת הקשר של ארצות הברית עם אנגליה לא צריך להכביר עליו במילים. ארצות הברית נולדה גם אם במרד מתוך אנגליה. אנגליה היא האב או האם אשר בו מרדנו. זו השפה שלנו, זו התרבות שלנו. ויש גם סיבה שלישית, שהיא דבר באמת מדהים. כשהמתחים בין ארצות הברית לבין גרמניה כבר מתחממים, גרמניה חושבת כביכול כמה צעדים קדימה, ופונה אל מי שנמצאים אז במתח גדול עם האמריקאים, מי ששוכנים על הגבול האמריקני, המקסיקנים, ואומרת למקסיקנים, אנחנו רוצים לכרות עמכם ברית, שאתם תסייעו לנו במקרה של מלחמה מול ארצות הברית. המחשבה שלהם שברית כזאת עם מקסיקו, שגורמת למלחמה עם ארצות הברית ייכנס אליה באירופה, לא להיות רק באירופה, אלא להיות גם מלחמה בבית, באמריקה. הדבר הזה אולי ישנה מחשבה שיפחיד את האמריקאים, ירתיע את האמריקאים, אבל ברגע שהאמריקאים עולים על התוכנית הזאת, על הניסיונות לרקום ברית כזאת, לא רק שהם לא נרתעים, אלא להפך, הם אומרים, אתם הגרמנים לא מספיק שאתם מטביעים את ספינותינו הנוסעות לכיוון אנגליה באירופה. אתם גם מתערבים בנעשה ביבשת שלנו, אנחנו ניכנס למלחמה. ואת כל המידעים ההיסטוריים האלה, אני אומר רק כדי ללכת אל הנקודה המרתקת, שגרמניה פעם אחר פעם מתכננת תוכניות ועושה שימוש בכלים שבעיניה הם כלים נפלאים, אסטרטגיים. הצוללות, זה היתרון הגרמני הגדול בשדה הקרב הימי, והניסיון לברית עם מקסיקו זה איזה מהלך שמטרתו להגף, ללכת ליבשת אמריקה, ולשבור את החיבור בין צרפת לאנגליה לארצות הברית, וכל המהלכים הללו יוצרים את ההפך הגמור, כי מרגע שנתעורר הענק האמריקני, ימיה של המלחמה הלכו והתקצרו, גם בכך שארצות הברית שלחה חיילים, אבל לא פחות מזה בזה שהיא הכניסה את כל כוחה הכלכלי והתעשייתי, ודבר דומה לזה קרה במלחמת העולם השנייה, ועוד רגע נדבר על זה. אבל בעצם גרמניה סתמה על עצמה את הגולל, בזה שהעירה את הענק האמריקני, עם צוללותיה, עם המהלכים המדיניים שלה, ולפעמים אדם אומר לעצמו, או, זה המהלך הגאוני ביותר שלי, זה הנשק הסודי שלי, הצוללת. והנשק הסודי הזה שלו, שאולי הוא באמת נשק סודי, כשאתה עושה בו שימוש לא מושכל מספיק, הוא נשק סודי, אבל שלך נגד עצמך. והוא זה שמביא למפלתך. הספינה האמריקנית נכנסת למזח מלחמת העולם הראשונה באפריל 1917, וזה רגע מכונן מאוד בתפקיד של ארצות הברית בהיסטוריה. כן, ארצות הברית הייתה מעורבת במלחמות לפני כן, אבל לראשונה דווקא ווילסון, שזה באמת אירוניה של ההיסטוריה, הוא מנסח איזושהי תפיסה של מהי אמריקניות ומה התפקיד של אמריקה, שאינה דומה לאופן שבו ניסחו זאת נשיאים לפניו, והוא עושה זאת בנאום הכרזת המלחמה שלו לקונגרס, הנאום שמסביר מדוע הוא, ווילסון, שאמר שהוא לא ייכנס למלחמה, מדוע הוא נכנס למלחמה, במיוחד למלחמה, שבסופו של דבר, עם כל זה שהוטבו ספינות אמריקניות, היא לא מלחמה נגד אמריקה בשום צורה. הגרמנים הכריזו מלחמה נגד ארצות הברית של אמריקה, במלחמת העולם השנייה. כאן זה עדיין לא קרה רשמית. אז מה מכניס את וודרו ווילסון להתעסק במלחמה שהיא בעצם מלחמה הלגמוניה האירופית והשליטה באירופה בין הגרמנים, לרוסים, לצרפתים, לבריטים? מה זה נוגע לענייניה של ארצות הברית? וודרו ווילסון הוא בוחר לנסח את הדברים בצורה שאני חושב מוכרת לרבים מאיתנו שעוד זוכרים למשל את הנאומים של ג'ורג' בוש הבן על היציאה למלחמה בעיראק. וצריך לומר שגם כאשר הנשיא ביידן מבקש להסביר מדוע הוא תומך במלחמה באוקראינה, מדוע הוא תומך גם במלחמה בישראל, כן, משלוח נשק חדש לישראל נשלח על אף כל המתיחות המדינית מול ארצות הברית. בסופו של דבר ארצות הברית תומכת במלחמה הזאת בפועל, בוודאי בראשיתה, אבל גם עתה הנשק ממשיך להישלח. מדוע? וודרו ווילסון משתמש במילה אחת שחוזרת על עצמה, ואני פה עם הטקסט של הנאום באנגלית מול עיניי, ואני מנסה ככה לתור ולראות כמה פעמים המילה הזאת מופיעה, ואני חושב שאני אמצא אותה לא מעט בטקסט. כן, המילה הזאת מופיעה בטקסט לפחות פעמיים, אבל פעמיים מרכזיות מאוד. The world must be made safe for democracy. העולם חייב להיות מקום בטוח עבור הדמוקרטיה, ויש פה גם איזו כפילות, כן? הוא חייב להיות מקום בטוח לדמוקרטיות, לקיום דמוקרטי. כלומר, הקיום הדמוקרטי חייב להיות מוגן. זה האינטרס שלנו. אנחנו, ארצות הברית, אנחנו מגני הדמוקרטיה בעולם. זאת אומרת, אנחנו לא רק דואגים שתהיה דמוקרטיה פה ביבשת אמריקה ו-50 הסטייטס, המדינות שלנו, אלא אנחנו צריכים לדאוג שתהיה דמוקרטיה בעולם, בעצם אנחנו אחראים לניסוי הזה שנקרא דמוקרטיה בכל העולם כולו. זו אחריותנו. אנחנו נדאג לאידיאל הדמוקרטי. וודרו וילסון הוא זה שאמר ב-1919, אחר שנגמרה מלחמת העולם הראשונה, שגם מצווה את הודעתו, כי הוא בסופו של דבר, אף על פי שבתחילה היה כזה בדלן, עכשיו הוא הפך להיות דווקא הנשיא שמערב יותר מכולם את ארצות הברית בעניינים גלובליים. הוא טבע את המשפט שאין אומה אידיאליסטית כמו האומה האמריקנית. כלומר, הקיום שלנו הוא לא רק תועלתני, האמריקניות היא לא רק קיום מדיני שנועד לענות על צרכים של תושבים מסוימים, אלא אמריקה היא אידיאל הדמוקרטיה, ולכן אנחנו צריכים לשמור על אידיאל הדמוקרטיה בכל מקום שהוא. והדבר הזה בעצם, זה עיצוב חדש של מדיניות החוץ האמריקנית. אנחנו צריכים לבדוק איפה ניצבת סכנה לרעיון הדמוקרטי, ושם לפעול. בעצם אפשר להבין איך זה קורה, איך הנאום הזה נכתב. כי ארצות הברית היא אחת המדינות שביסודה לא היסטוריה משותפת, רחוקה, ארוכת טווח, לא אחיזה באדמה מסוימת מימים ימימה, לא מוצא וגם לא ספר קדוש, אלא מסמך אזרחי. הצהרת העצמאות האמריקנית ואחר כך החוקה האמריקנית, והללו שמים את החירות ואת הדמוקרטיה במרכז, וודרו וילסון שם את עצמו כמי שתפקידו לשמור על החירות בעולם, והוא גם מעצב את התפיסה שבסופו של דבר, אם הדמוקרטיה תיקשל ברחבי העולם, אז לפיד הדמוקרטיה, כמו שהאמריקנים רואים את עצמם, אפשר לדון בדבר הזה, אבל כך הם רואים את עצמם, גם הוא בסופו של דבר יכבה. וזה דבר מרתק, כי בעצם, למען אידיאל ארטילאי, אתה בוחר לצאת למלחמת עולם, שאתה יודע שיהרגו בה הרבה מאוד אמריקנים. וודרו וילסון בתחילה, כשהוא דיבר על החשיבות של להיות ניטרלי בעיניו, הוא דיבר על העובדה שזה קל מאוד לי בתור נשיא, לשבת בבית הלבן בוושינגטון, ולשלוח, אני אדם בן 60 וכמה שנים, קל לי לשלוח חיילים לקרב, אני לא אלחם. ילחמו הבן של החווי והבן של המורה, הם ילחמו. ולכן אני לא יכול להיות מי שמקבל את ההחלטה הזאת מתוך הנעימות והקלות של קורסת הבית הלבן, אלא אני צריך להבין לעומק את המשמעות של מלחמה. ודווקא הוא מכריז על היציאה למלחמה, ועוד הוא אומר ממש בסוף נאומו שהוא יודע כמה זו אחריות קשה וכואבת לצאת למלחמה, ושיהיו חודשים של, הוא קורא לזה שאנחנו נהיה נידונים ברותחין, אנחנו נעבור, כן, הטבלה באש, ואנחנו נצטרך להקריב קורבנות, וזה דבר מעורר פחד עצום, אבל, but the right is more precious than peace. הצדק, הזכות, אם נרצה, אפשר לתרגם זאת בכמה דרכים. הללו חשובים יותר מן השלום. ואנחנו נלחם עבור הדברים הקרובים ביותר בליבנו, בשביל דמוקרטיה. ואני חושב שמאז הנאום הזה, באופן מובהק, וזה לא, זה כמובן לא רק אני, אמריקה היא אמריקה אחרת, והתפקיד שלה בעולם הוא תפקיד אחר. מן הנאום הזה של וודרו וילסון, שדיברנו בו, נאום היציאה למלחמת העולם הראשונה, נאום שהתקבל בתשואות אדירות בקונגרס, נאום שהאמריקנים ראו בו נאום עצום, באמת זה נאום מכונן, מעצב. מאז ועד היום ארצות הברית מתוסבכת, אני אשתמש במילה הזאת, עם תפקידה בעולם. האם היא, כמו שנהוג לומר, הקאובוי של העולם, של האנושות, או שאינה? האם היא השוטר הכלל עולמי הזה או שאינה? הרי גם במלחמת העולם השנייה, הנשיא רוזוולט לא רצה להתערב. הוא רצה לשמור על אותה ניטרליות שגם ווילסון רצה לשמור עליה בתחילה. אף על פי שידידו ווינסטון צ'רצ'יל התחנן באוזניו שיסייע, גם אם זה בצורת משלוחים צבאיים לפחות. בסופו של דבר, אחר פרל הרבור, הוא מצא את עצמו נכנס. ומשענק האמריקני התעורר, הביטוי שהשתמשתי בו, כבר, כשהוא התעורר במלחמת העולם השנייה, זה גם מה שסיים את מלחמת העולם השנייה, זה מה שבסופו של דבר גורם לתהליך שמביא לקניית הגרמנים, ובוודאי אחר כך היפנים עם פצצות האטום, ופה בדיוק, כן, הסיפור של מלחמת העולם השנייה, זה בדיוק שני הצדדים של הרצוב השוב, כן, ההליכה קדימה ואחורה של האמריקנים לגבי השאלה מה אנחנו, האם אנחנו הקאובוי של העולם, או שאיננו. כי מלחמת העולם השנייה היא הדוגמה, הנה, נכנסנו למלחמה והבאנו לניצחון, והטובים, במלחמת העולם השנייה יש טובים ויש רעים, הטובים בעלות הברית ניצחו. אבל מן הצד השני גם זרקנו פצצות אטום, השתמשנו בכוח שלנו מעבר למידה, והרבה חיילים שלנו נהרגו. אז אנחנו רוצים לזכור את הצדדים החיוביים של המעורבות שלנו, או לא? הנה, אנחנו רוצים לזכור את ההתערבות בעיראק והמחירים שלה, או את ההצלחה, גם עם מחירים, של המלחמה בדאש, שהצליחה. מה אנחנו? מה אנחנו עושים עם זה? מה תפקידנו? כל הזמן יש קדימה ואחורה. חשבו על דונלד טראמפ, שבהשבעתו לנשיא בראשית 2017, עומד, אני זוכר, עם עניבה אדומה, שמיים הפרפרים, ואומר, From now on, it's gonna be America first. America first. קודם כל אמריקה. אנחנו לא מתעסקים רק במה שקורה בעולם, קודם כל דואגים לעצמנו, אבל מה זה אומר לדאוג לעצמנו? הלו טראמפ הוא מי שהמשיך את המלחמה בדאעש של הנשיא אובמה. טראמפ הוא מי שלמשל הביא לחיסול של מנהיג דאעש, אבו בקר אל-בגדדי, וגם לחיסול של הגנרל האיראני סולימני. זאת אומרת, מה באמת, איך אתה באמת עומד עם הדבר הזה? הנה הנשיא ביידן, שרוצה מאוד לתמוך באוקראינה, אבל מפחד מאוד לערב את ארצות הברית באופן ממשי, באופן ישיר, עם חיילים על הקרקע, אז הוא תומך באוקראינה מבחינת תחמושת, מבחינה כלכלית, מבחינה מודיעינית, ובעוד כל מיני דרכים, אבל הוא לא מכניס את ארצות הברית לגמרי למלחמה. ומה שנוצר מזה, זו העובדה שבזכות ארצות הברית, אוקראינה מחזיקה מעמד, אבל המלחמה הופכת להיות מלחמת התשה מתמשכת, וייתכן שאם ארצות הברית הייתה מפעילה את מלוא כוחה, המלחמה כבר הייתה מסתיימת. מן הצד השני, אולי היינו נגררים למלחמת עולם. זו החידה האמריקנית הגדולה, שאין לה סוף. הנשיא בוש, הבן, מי שזוכר, ולי יש אפילו זיכרונות כאלה כילד, כשהוא נבחר לנשיאות, היו פה בישראל מי שחששו. כי הממשל הקודם של הנשיא קלינטון וסגנו אל גור שרץ מול הנשיא בוש, הם היו בעמדה שארצות הברית צריכה לשחק תפקיד מאוד משמעותי בזירה הבינלאומית, להיות מעורבת מאוד, גם בקשור לישראל, ואילו בוש דיבר על מדיניות של הליכה אחורה מן המעורבות הזאת, והתמקדות בארצות הברית של אמריקה. ובסופו של דבר אותו בוש הוא זה שהחל את המלחמה בטרור, the war on terror, אחר הפיגועים הנוראים במגדלי התאומים, וכמובן המלחמה בעיראק וכו'. זאת אומרת, יש עדיין שאלה שמרחפת על הזהות האמריקנית. מה אנחנו? אנחנו מקבלים את עצתו של מייסדן וושינגטון, שאומר שלא נתערב. אנחנו נלחמים בעבור הדמוקרטיה בכל מקום שהיא, כמו שאומר הנשיא ווילסון. ואין לשאלה הזאת תשובה פשוטה. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, על המלחמה ההיא, המלחמה הגדולה, המלחמה האמריקנית, שבסופו של דבר, ארצות הברית הביאה לסיומה, ואחר כך הנשיא ווילסון הוא זה שניסה לקדם את 14 העקרונות ש יובילו בעיניו לעתיד של שלום לעולם הזה. הוא הניח את היסודות למשל להקמת האום, מה מן העקרונות הללו נתקיים, ועד כמה העולם בשלום. אנחנו יכולים לראות מן ההתבוננות במציאות כפי שהיא. ואני רוצה לסיים, חשבתי אם בשיר או במילים של ווילסון שבהם הוא חותם את נאום היציאה שלו למלחמה ב-1917, ועם זה נסיים, ואחר שאקרא מן הנאום הזה אנחנו נשמע את המרש האמריקני שהיה נהוג לנגן בצבא האמריקני במהלך מלחמת העולם הראשונה, זה על ידי להקת הצבא, תזמור את הצבא האמריקני. ובאותה פסקה שמתחילה באמירה של ווילסון, The right is more precious than peace, שהצדק חשוב מן השלום, הוא מסיים ואומר כך, אנחנו הולכים להקריב הרבה מאוד, ואנחנו הולכים לעשות זאת, זה ממש משפט הסיום, עם הגאווה של מי שיודעים שבא היום שאמריקה היא privileged, היא בעלת הזכות לבזבז, כן? כך הוא אומר, to spend her blood and her might, לבזבז את דמה ואת עוצמתה עבור העקרונות שהולידוה השמחה והשלום אותם היא מעריצה. ואמריקה, בעזרתו של האל, לא יכולה לעשות אחרת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, עקבו אחרינו שם. והאמירה הזאת, שאמריקה לא יכולה לעשות אחרת, מלבד להילחם על עקרונותיה, היא אמירה שבי, לפחות, מהדהדת.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.